الليل صغير أصخش عشوي أبوز أفادتي بهيوني.
וכעת נאזין לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
מוריי ורבותיי, אחיי ורעיי, הדף היומי, יום חמישי, ראש חודש שבט, א' בשבט, תשפ"ד, שבט שנתבשר בשורות טובות, אמן כן יהי רצון, מסכת בבא קמא, דף עין, הדף השבעים, השתבח שמו הגדול לעד. רדיו כל חי זו יחסני לקול התורה נשמע בארצנו מחוץ על הבתדרים בהם עושים קולות התורה. להניח ברכה בבתיכם הם 92.8 FM ו-93 FM. זוהי תחנת הרדיו הייחודית יש לומר. המביאה עליכם בסייעתא דשמיא הגדולה מדי בוקר את דבר השם. וזאת במסגרת המפעל המופלא, מפעל הדף היומי כאן ברדיו כל חי. מגיד השיעור בנימין מילצקי. חודש טוב ומבורך. היום הזה בשנת בית אלפים תף פייטט לבריאת העולם, נאמר בתורה והיא ב-40 שנה, בעשתי עשר חודש, באחד לחודש, הועיל משה, באר את התורה הזאת למור, והחל לומר את ספר משנה תורה, ספר דברים לישראל עד יום אותו בזין באדר. כך כותב הגאון רבי חיים פלאג'י במועד לכל חי, בחודש שבט התאמץ יותר להיות אוהב שלום ורודף שלום ומשים שלום בין אדם לחברו וניש לאשתו יותר מכל השנה, והיזהר ביותר לכבד, ללומד תורה ולהחזיק ברכיים כושלות ושלא להיות הולך רכיל ומנה רגלך לרוץ לרעה בחודש זה בזהירות יותר משאר ימות השנה. את תלמוד תורתנו שהוא כנגד כולם אנחנו לומדים לעילוי נשמותיהם הקדושות של חיילי צבא הגנה לישראל שיצאו לעזרת השם בגיבורים ונפלו על קידוש השם. יזכרם אלוקינו לטובה עם שאר צדיקי עולם, במקום לעינינו נקמת דם עבדיו השפוך, תעמוד לנשמותיהם התאורות לפני כיסא הכבוד וימליצו טוב בעד בני משפחותיהם, בעד משפחת לומדי הדף היומי ועד כלל ישראל, לישועת הפרט וישועת הכלל, ולגאולה קרובה לבוא ובמהרה בימינו יקיצו שוכני אפר וירנינו ואז ימלא שחוקפינו ולשוננו רינה. תפילת בית המדרש היא רצון מפניך אדוינו אליי ולא אבותיי שלא יירא דבר תקלה על ידי ולא יקשל בדבר הלכה וישמחו בחבריי ולא אומר אל תמה טהור ולא אל טהור טמא ולא אל מותר אסור ולא אל אסור מותר ולא יקשלו חבריי בדבר הלכה ואשמח בהם. כי אדוינו ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה גל עיני והביט על נפלאות מתורתך. כתב השל"ה הקדוש, מה טוב כשפותח הספר יאמר הנה אני רוצה ללמוד כדי שיביאני התלמוד לידי מעשה ולידי מידות ישרות ולידי ידיעת התורה לשם ייחוד קודש בריחו ושכינתי. ולהבדיל בין חיים לחיים אנחנו לומדים את תלמוד תורתנו לרפואתם השלמה במהירה של חולי ופצועי ימך בית ישראל, אל נרפן עליהם, אל נרפן עליהם, אל נרפן עליהם. רופא כל בשר ומפליא לעשות, ישלח מזור ותרופה לחולי עמו בית ישראל, וירפם במהירה ברפואה שלמה, אמן כן יהי רצון. תהילים ליום חמישי, פרק צדי א', יושב בסתר עליון בצל שדי תלונה, נאמר לה, אדוינו מחסי ומצודתי, אלוהי יפתח בו. כי הוא יצילך מפח יקוש מדבר אבות, בעברתו יסך לך ותחת כנפיו תכסה צינה וסוחרה מיתו לא תירה מפחד לילה מחצי אוף יומם, מדבר באופל יהלוך מכתב ישות צהריים יפול מצדך אלף ורבבה ממיניך אליך לא ייגש, רק בעיניך תביט ושילומת רשעים תראה כי אתה אדוינו עם מחסי עליון שמת מעוניך. לא תאונה אליך רע בנגע, לא יקרב בו עליך, כי מלאכיו יצווה לך לשמורך בכל דרכיך, על כפיים יסעון לך פן תיגוף באבן רגליך, על שחל ופתן תדרוך, תרמוס כפיר ותנין, כי בחשק ואפלתהו, אסגבהו, כי ידע שמי. יקראיני והנהו, אמו אנוכי וצרה, חלצהו ואכבדהו, אורך ימי מסביהו, והרהו בישועתי. מזמור קוף. מזמור לתודה ריאו לאדוינוי, כל הארץ עבדו את אדוינוי בשמחה, בואו לפניו בירננה דהו, כי אדוינוי הוא אלוהים, הוא עשנו ולא אנחנו עמו בצול מריתו, בואו שערב בתודה חצרותיו בתהילה, הודו לו ברוך שמו, כי טוב אדוינוי לעולם חסדו והדור ודור אמונתו, אחינו כל בית ישראל הנתונים בצרה ובשביה עומדים בין בים ובין ביבשה, המקום ירחם עליהם, ויוציאם מצרה לרווחה מאפלה לאורה ומשעבוד לגאולה, אשתה, בעגלה וזמן קריב, ונאמר אמן. פותחים ממערה מתוך הספר מאורות הדף היומי, אודות אשר למד בתלמוד תורתנו אתמול בדף סמך ט', מבואר בסוגייתנו שבעל כרם רווי צריך לציין אותו בפיזור רגבי אדמה סביב הכרם כדי שלא ייקשלו בני אדם באכילת פירותיו מחוץ לירושלים בלא פדיון. כמו כן גם מטע של פירות אורלה יש לציינו על ידי פיזור חרסית שברי רעפים. סביבו. אבל לדעת רבי שמעון בן גמליאל הצורך בעשיית סימנים על פירות אורלה ופירות רווי הוא בשנת השמיטה בלבד, אשר בא פירות השדה אפקרם, ומותר לכל אדם ליטול מהם ללא רשות בעל השדה, אבל בשאר השנים, עליתהו לרשע וימות, כלומר, מאחר שהנוטל את הפירות בלי רשות הבעלים הרי הוא גנב, אין לנו מצווים למנוע ממנו איסור. רבים הם המפרשים התורכים לבאר מדוע לדעת רבי שמעון בן גמליאל אין מצווה להזיר את היהודי שלא ייקשל באיסור, כפי שאנו מצווים על כך בכל התורה. השח מבאר שאומנם מצווה על כל יהודי להזיר את רעהו לבל יעבור על איסור, אבל כאשר עלה עומד לעבור עבירה במזיד, אין לנו מצווים למנוע אותו מכך. מעניין גם לציין את דברי החזון איש, שיהודי צריך להרגיש שעל ממון הזולת תלוי שלק ענק גזל אסור לקחת, ואם הגנב אינו שט את ליבו לכך, אין מוטל עלינו להתאמץ ולהודיע לו שבמעשה הוא עלול לעבור על איסור נוסף. עם כל זאת, דעתו של בעל החוות יאיר אינה נוחה מהסבר כלשהו, והוא נותר בתמיעתו, מדוע באמת אין מצווה להפריש גם אדם זה מאיסור? שאלה זו נקרא עמוקות בליבו של בעל החוות יאיר, עד שהוא מסיים ואומר, ומי שיעלה ארוחה למכתי, רופא אומה ניקרא. על כל פנים יש לברר האם כשם שאין חובה להטריע בפני גנב על איסור הכרוך במלאכתו במרכאות, כך גם אין צורך להטריע בפניו על תקלות שונות העלולות להיקרות בדרכו כאשר הוא ייכנס למקום הגניבה, ואולי גם מותר להציף שם איזה מלכודת לגנב ממנה הוא עלול להינזק. במסכת דרך ארץ רבה מסופר שרבי יהושע הלין אורח בעליית ביתו, וכדי שהאורח שלא היה מוכר לו אם אדם מגון הוא או לא, לא יוכל ליטול חפצים ולהימלט בחשקת הליל, נטל רבי יהושע את הסולם המוביל אל עליית הבית וממנה, ואכן האורח לא יחזב, ובחצות הלילה כאשר ביקש להימלט עם שללו הרב, הוא לא הרגיש בהיעדרו של הסולם, ובשעה שהוריד את רגלו כדי להניחם על שלבי הסולם, הוא נפל ושבר את מפרקתו. הרי לנו לכאורה כי מותר להטמין מלכודת לגנב, אבל הגאון רב שלמה זלמן אוירבך זצ"ל כתב, כי אסור להטמין מלכודת העלולה לגרום חבלות לגנב, ולדבריו גם רבי יהושע לא התכוון להטמין מלכודת לאורחו, שהרי אילו עלה, היה מתבונן כמעט, הוא היה מבחין בהיעדרו של הסולם, וכל כוונתו של רבי יהושע הייתה לאלץ את האורח להמתין בעליית הגג עד שיתעוררו בני הבית בשחרית, אבל לא כדי שישבור את מפרקתו, או עבר חיוני אחר. לא הערה מתוך הספר מאורות הדף היומי, וכעת הגענו בסייעת הדשמיה הגדולה לפרק הפותח את שיעור דפינו היומי בתורה שבעל פה, פרק השינון, הסיכום וחזרה אודות אשר למדנו, בתלמוד תורתנו אתמול בדף סמכתת, במסכת בבא קמא. בסיום השיעור שאלנו שש שאלות לשינון, סיכום וחזרה. הנה השאלות, הנה התשובות. שאלה ראשונה לדף סמכתת הייתה, מדוע ציינו כרם רווי ברגבי אדמה דווקא וכרם אורלה בחרסית דווקא? והתשובה, בכרם רווי לרמז שהוא כאדמה שיש הנאה עתידית ממנה, ובכרם אורלה לרמז שהוא כחרסית שאין ממנה הנאה כלל. שאלה שנייה, כיצד נהגו הצנועים בתשובה היו מניחים מעות לחילול ואומרים שכל שנלקט מהקרמים על ידי הגנבים יהיה מחולל על מעות אלו? שאלה שלישית, למסקנה מדוע אין להפוך את דברי הברייתא ולומר שרבי דוסא הוא האומר כל שילקטו ורבי יהודה הוא שאומר כל שלקטו והתשובה, משום שנמצא אם כן שסוברים הצנועים ורבי דוסא שיש ברירה ואילו לרבי יוחנן אין ברירה, למרות שסובר לכאורה שהלכה כצנועים. שאלה רביעית, למסקנה שנמצא שסובר רבי יהודה שיש ברירה, כיצד יתבאר מה שסובר בלוקח יין מבין הקוטים שאינו יכול לומר בית לוגין שאפריש? והתשובה, לפי שאין טעמו שם משום שאין ברירה אלא מחשש שמא ייבקע הנות. שאלה חמישית, למסקנה כיצד סובר רבי יוחנן שאין הנגזל יכול להקדיש כיוון שאינו ברשותו, והרי לדבריו הלכה כסתם משנה, הוא בשיטת הצנועים מוכח שאינם סוברים כך, והתשובה, משום שמצא סתם משנה אחרת שמוכח בה שסוברת שלא כצנועים בזה, והעדיף את המשנה הזו משום שמסייע להפסוק שנאמר את ביתו מה ביתו ברשותו אף כל ברשותו. והשאלה האחרונה על דף סמכתת הייתה, באיזה אופן אמר רבא שאפשר לבאר את מנהג הצנועים גם בלי שיסברו שאפשר להכיל חלות על דבר שאינו ברשותו? והתשובה, אם תן הזה הוא רבי מאיר הסובר שמעשר שני וכרם רווי הם המון גבוה ובכל זאת העמידתו תורה ברשותו, ואם כן, גם כשהם ביד הגנב אפשר לחלל כי העמיד הזאת התורה ברשותו. אלה מוריי ורבותיי התשובות לשאלות שלנו לשינון, לסיכום ולחזרה אודות אשר למדנו בסייעתא דשמיא ענקית בתלמוד תורתנו אתמול בדף סמכתת במסכת בבא קמא, וכעת מוריי ורבותיי וכעת אחיי ורעיי העיקר ותורף העניין שלשמו התכנסנו היום הזה, יום חמישי בשבוע, ראש חודש שבט, א' בשבט תשפ"ד, ראש חודש שבט, שיהיו בשורות טובות, אמן כן יהי רצון הבא עלינו לטובה, תשפ"ד, עיקר ותורף העניין תלמוד תורתנו בדף ה-70, דף עין במסכת בבא קמא, השתבח שמו הגדול עד. את תלמוד תורתנו אנחנו מתחילים ללמוד בסייעתא דשמיא הגדולה, שימו לב, בדף סמכתת עמוד א', בשורה הרביעית מתחילת הדף, מן המילים גופה, אמר רבי יוחנן, גזל ולא נתייאשו הבעלים, שניהם אינם יכולים להקדיש. זה לפי שאינו שלו, וזה לפי שאינו ברשותו. מן המילים הללו בסייעתא דשמיא ענקית, כעת אנו יוצאים לדרך העולה בית השם, ובשם השם נעשה, נגיל, נסיס ונשמח בזאת התורה, ונצליח. מבררת הגמרא את דעת רבי יוחנן בהקדשת דבר שאינו ברשותו. גופה אמר רבי יוחנן, גזל חפץ מחברו ולא נתייאשו הבעלים ממנו, שניהם אינם יכולים להקדיש חפץ זה, לא הגזלן ולא הנגזל. זה הגזלן לפי שאינו שלו, וזה הנגזל לפי שאינו ברשותו. ואין אדם יכול להקדיש דבר, אלא אם זה שלו וברשותו. מקשה הגמרא, ומי אמר רבי יוחנן אחי, וכי אמר רבי יוחנן כך שאי אפשר לאדם להקדיש דבר שהוא שלו, אם אינו ברשותו? ואמר רבי יוחנן, הרי אמר רבי יוחנן, הלכה היא כמו סתם משנה, דין השנוי במשנה בסתם, בלא שם תנה. לפי שרבי סתם כדברי תנאים שרצה לקבוע הלכה כמותם ולא הזכיר שמם, כדי שלא יהיה הדין נשנה בשם יחידים. כך מסבירה שבמסכת ביצה בדף ב'. ואם כן, רבי יוחנן אמר שהלכה היא כסתם משנה, כדין השנוי במשנה בסתם בלא שם תנה ותנן, ושנינו במשנה במסכת מעשר שני פרק ה' משנה א', כרם רווי, שפירותיו אסורים באכילה מחוץ לירושלים בלא פדיון, והיו הבעלים רוצים להודיע זאת לעוברי דרכים שהוא כרם רווי כדי שלא יאכלו, היו מציינים ומסמנים אותו בכזוזות אדמה, ברגבי אדמה, וערוך פירה שזה אפר אדום, על ידי שנתנו פיסת רגבים סביב גבולותיו. מפרשת הגמרא, סימן, הסימן זה שעשו היה להורות שהוא כי אדמה, כמו אדמה, מה אדמה איקה הנאה מינה? כשם שהאדמה יש הנאה ממנה לאחר זמן בחרישה, זריעה וקצירה, אף האינמי גם קרם זה, כי מפרקה שרי ליתנו ימינה, כשיבדו יהיה מותר ליהנות ממנו. ממשיכה הגמרא, וקרם שיש לו פירות של אורלה, ורצו שלא ישגו ויוכלו ממנו, ציינו בחרסית, רעפים כתותים. מפרשת הגמרא, סימן, הסימן זה עשו כדי להורות שהוא כחרסית. מה חרסית שאין הנה אמינה, שאין בה תועלת, שהחרסית אינה טובה לזריעה, אף היא גם קרם זה הוא קרם דלית בהנאה מיני, שאין בו הנאה עכשיו, כיוון שהוא של אורלה, אסור באכילה ובהנאה. ממשיכה המשנה, וקרם של כברות, שקברו בו מת המטמא, ויש להזיר את הכהנים באוכלי טהרה שלא להתאמע שם, ציינו בסיד. מפרשת הגמרא, סימנה, הסימן הזה שבחרו בו לציין קבר הוא, משום דחיבר שהסיד הוא לבן, כעצמות שהן לבנות. ממשיכה המשנה, הוא ממחה, מערב את הסיד במים ושופך סביבות הקבר. מפרשת הגמרא, עירוב המים הוא כאיך דניחה ורטפי, כדי שילבין יותר. ממשיכה המשנה, אמר רבן שמעון בן גמליאל, במה דברים אמורים שעושים מקר בקרם רווי, הוא ואורלה לעוברי דרכים שלא יקשלו באיסור, דווקא בשנה השביעית, שנת השמיטה, דה הפקר נינו, שהפירות הם הפקר וכל אחד יכול לאוכלם, ועל כן יש לחשוש שלא יקשלו. אבל בשאר שני שבוע, בשאר השנים שאינם שנת שמיטה, שאסור להם לאכול כלל וכלל מגידולים אלו, וגזלנים הם אותם האוכלים מהם, אין צורך לציין כלל, ויניחם שיוכלו ויקשלו באיסור. כי אנחנו אומרים, עליתהו לרשע וימות. דהיינו שמישהו רשע, יש לה ניחו להיקשל עוד. ממשיכה המשנה, והצנועין, בהם בני אדם חסידים הרוצים לסלק ידי כל אדם מן האווירה, כאשר היה להם קרם רווי, וחששו שמה יוכלו ממנו עוברי דרכים בלא פדיון, כך היה מן אגם, היו מייחדים מעות לצור חילול, והיו מניחים את המעות במקום מסוים ואומרים כל פרי הנלקט מכרם זה מחולל על המעות הללו. ונמצא שהפירות של הקטו נעשו חולין. וכל זה בשאר שני שבוע, כי בשנת השמיטה אין התקנה הזו מועילה, שכיוון שהפירות הפקר זכו בהם הלוקטים ואין הצנועים יכולים לחלל מה שאינו שלהם כלל. כך תוספות בדיבור המתחיל והצנועים. עד כאן דברי המשנה במסכת מעשר שני. ומכאן קשה על רבי יוחנן, שהרי הצנועים חיללו על המעות את קדושת הפירות שכבר ברשותם של הלוקטים. הרי שסוברים שאדם מחלל דבר שאינו ברשותו, והמשנה מביאה את הדעה הזו בסתם. ולדעת רבי יוחנן, הלכה כסתם משנה, ומדוע הוא עצמו רבי יוחנן סובר שאין אדם מקדיש, והוא הדין מחלל דבר שאינו ברשותו. וכי תימה, אם תאמר לישב מנתנה מי הוא ששנה את מעשה התנועים רבני שמעון בן גמליאל, שם במשנה במסכת מעשר שני, והמשך דבריו הם, וזה לא סתם משנה, ורבי יוחנן כסתם יחידה לא אמר, רבי יוחנן לא פוסק כתנה שהוא יחיד, עדיין קשה, מדוע אמר רבי יוחנן שאין אדם מקדיש דבר שאינו ברשותו? ואמר רבא בר חנה, אמר רבי יוחנן בשמו של רבי יוחנן, כל מקום ששנה רבני שמעון בן גמליאל במשנתנו, דהיינו כל מקום שהובאו דבריו של רבני שמעון בן גמליאל במשנה, הלכה כמותו, חוץ משלושה מקומות שאין הלכה כמותו, והם ערב במסכת בבא בתרא בדף קופיין ג' לעניין מי שנעשה ערב קבלן להלוואה של חברו, כלומר קיבל עליו לשלם את ההלוואה, אף אם ללווה יש נכסים, לדעת חכמים רשאי המלווה לתבוע את הערב קודם שתובע את הלווה, ולדעת רבן שמעון גמליאל, כל עוד יש נכסים ללווה, אינו יכול לתבוע את הערב. וציידן, במסכת גיטין בדף עין ד' לעניין האומר לאשתו, הרי זה גיטך על מנת שתתני לי את הצטלתי, ועבדה להטלית, לפי חכמים הגט לא חל, כיוון שלא קיימה את התנאי, ולפי רבן שמעון גמליאל יכולה לתת את דמיה של הטלית, והגט יחול. וראיה אחרונה, במסכת סנהדרין, בדף למד א' עמוד א', לעניין אדם שנתבע על ידי חברו לדין, ובית דין אמרו לו לנתבע, וראיה או העדים לזכותך, ואמר אין לי עדים ואין לי ראיה, ואחר כך מצא העדים וראיה, לדעת חכמים אינו יכול עוד להביאם, כיוון שהוא הודע שאין לו עדים וראיה, ואילו רבן שמעון בן גמליאל סובר שיכול להביאם. והמחלוקת הזו קרויה ראיה אחרונה, כיוון שמחלוקת זו שנויה שם בסיפה של המשנה, וברישה של המשנה שם נחלקו רבן שמעון בן גמליאל וחכמים בעניין דומה, והמחלוקת ההיא קרויה ראיה ראשונה שנשנתה ברישה של המשנה. שם מדובר שבית דין נתנו לנתבע 30 יום כדי למצוא עדים או ראיה ולא מצא בתוך 30. רק אחר 30 יום לפי חכמים לא יכול להביאם, ולפי רבן שמעון בן גמליאל יכול להביאם. אז כל מקום שמופיע רבן שמעון בן גמליאל במשנה, הלכה כמותו חוץ משלושת המקומות הללו, ערב וציידן וראיה אחרונה. אם כן היה לו לרבי יוחנן לפסוק הלכה כמותו שהוא סובר כצנועים, שהקדש וחילול חלים על דבר שאינו ברשותו. מיישבת הגמרא אמרי, אמרו בני הישיבה לא תימא אל תגרוס במשנה שהיו הצנועים אומרים כל הנלקט מזה יהיה מחולל על המעות שהוא לשון עבר, שמחללים מה שכבר נלקט ואינו ברשותם עוד, אלא אימא יש לתקן במשנה ולומר שכך היו הצנועים אומרים, כל המתלקט מזה יהיה מחולל על המעות, לשון עתיד, שהיו מחללים את הפירות עוד לפני שנלקטו, ואז עדיין הם ברשותם, ולכן הם יכולים לעשות זאת. ואומרים התוספות, משום שאפשר לבדוק גם במחובר, שאם פדו רק לכי שיתלש, הרי אז כבר אינו ברשותם. שואלת הגמרא, ומי אמר רבי יוחנן נחי, וכי רבי יוחנן אמר כך שהצנועים אמרו כל המתלקט? ואמר רבי יוחנן שצנועים במשנה נזכרת, ורבי דוסה בברייתא שטובה בסמוך אמרו דבר אחד, ובשיטה אחת הם הולכים, ורבי דוסה נלקט בלשון עבר כאמר, דתניא שנינו בברייתא לגבי לקט עניים, שזכות העניים היא ללקוט את השיבולים הנופלות בעת הקצירה, וההלכה היא שרק אם נפלו אחת או שתיים, זה שייך לעניים, אבל אם נפלו שלוש שיבולים, הרי הם של בעל הבית. כאמור במסכת פאה פרק ו' משנה ה'. וכיוון שאין כל העניים בקיאים בהלכה הזו, ויש מהם שנוטלים גם שלוש שיבולים, שנפלו בעת הקצירה, לפיכך צריך בעל הבית להפקירם כדי להצילה מן המכשול. והמכשול הוא בכך שאינם מאסרים את מה שהם לוקטים, ואינו פטור ממעשר אלא מה שהם לוקטים כדין לקט. והמחלוקת מתי יפקיר, רבי יהודה אומר כל יום בעת שחרית בבוקר בעל הבית, בעל השדה שבא מלקטים עניים עומד ואומר, כל שילקטו עניים היום, גם מה שאינו מגיע להם יהיה הפקר וממילא לא ייקשלו, כי הפקר פטור ממעשר. רבי דוסה אומר לא בבוקר יאמר כן, אלא לעיתותי ערב, אומר כל שילקטו עניים היום יהיה הפקר. ואומרים התוספות בדיבור המתחיל כל הנלקט, שאף שאפשר לעשות כן גם משחרית, כמו שכתבו לגבי הצנועים, מכל מקום מיצה טובה נתן, שלא יאמרו כן אלא בערב, כדי שלא ילקטו יותר מדי, כיוון שיפקיר. ולרבי דוסה, הרי האמירה היא על דבר שאינו ברשותו, שמפקיר שיבולים שכבר נטלו ממנו בגזילה, ומוכח שסובר שמועילה האמירה זו. וכיוון שרבי יוחנן אמר שרבי דוסה וצנועים בשיטה אחת הם, הרי שאף הצנועים היו אומרים בערב כל הנלקט, דהיינו, על מה שכבר אינו ברשותם, וכיוון שהמשנה סתמה כמותם, מדוע אמר רבי יוחנן שלא מועיל הקדש על דבר שאינו ברשותו? תרץ לגמרא איפוך דרבי יהודה לרבי דוסה ורבי דוסה לרבי יהודה. יש להפוך ולהחליף בברייתא דברי רבי יהודה עם דברי רבי דוסה, כך שלרבי דוסה על בעל הבית לומר זאת דווקא בבוקר כשעדיין השיבולים ברשותו, ושיטתו כשיטת הצנועים. כפי שהעמדנו דבריהם שאומרים כל המתלקט, שרק כשהפירות ברשותם יכולים לחלל על המעות, וכמותם פסק רבי יוחנן, שאף להקדיש אין אדם יכול, אלא אם כן הדבר ברשותו. שואלת הגמרא, אמי אפ חט מתניתה, למה הפכת את דברי הברייתא והחלפת את דברי רבי יהודה עם דברי רבי דוסה? אפך יכול אתה להפוך לדברי רבי יוחנן, ואימא ואמור שכך אמר רבי יוחנן. צנועין ורבי יהודה אמרו דבר אחד, שלשניהם מחלל קודם שלקטו, וגם באופן זה היו מתיישבים דברי רבי יוחנן, שכן נמצא שהצנועים סוברים שאי אפשר לחלל דבר שאינו ברשותו. תרץ את הגמרא, אמרי, אמרו בני הישיבה, הטעם להפוך דווקא את דברי הברייתא ומשום שאף בלא הקושייה על רבי יוחנן לא סגיה דלא מתפחת מתניתה. אי אפשר בלא להפוך את הברייתא. דבעה מתניתה קטני, דאיתלה לרבי יהודה ברירה, לפי שבברייתא זו נאמר שיש לו לרבי יהודה ברירה, דהיינו שהוא סובר, שאפשר להכיל עכשיו דבר שרק אחר כך יתברר על מה בדיוק חל החלות זו. שהרי אמר שיכול אדם לומר בבוקר שמה שילקטו אחר כך יהיה הפקר, ואף שבעת אמירתו שמפקיר אין ידוע מה ילקטו, ורק מאוחר יותר מתברר הדבר. ודבר זה מוקשהו, כיוון דשמינה לרבי יהודה בעלמא דלית לברירה. במקומות אחרים למדנו מדבריו שהוא סובר שאין ברירה, והיינו, שאי אפשר להכיל חלות כלשהי על דבר שבאותו הזמן לא הוברר על מה בדיוק היא חלה. איפה מצינו זאת? דתנן. שאלינו במשנה במסכת מאי פרק ז' משנה ד' וכן במסכת סוכה בדף חב ג' ובמסכת יומה בדף נון ה', במסכת עירובין בדף למד ו' ובמסכת מעילה בדף חב ב', במסכת חולין בדף י' ד' ובמסכת גיטין בדף חף ה'. הלוקח יין בערב שבת בין השמשות מבין הקוטים שחשודים הם שלא יפרישו ממנו תרומות ומעשרות, ולא היה לו פנאי להפריש תרומות ומעשרות עד שנכנסה שבת, ואין לו מה לשתות בשבת, אומר שני לוגים מתוך 100 לוג שיש כאן שאני עתיד להפריש אחר שבת, הרי הם תרומה. 10 לוגים שאני עתיד להפריש יהיו מעשר ראשון, ועוד 9 לוגים יהיו מעשר שני. וכותבים התוספות במסכת גיטין בדף חפי, בדיבור המתחיל 10, שהחשבון הוא לא מדויק, כי אם הוריד 2 לתרומה גדולה, נותרו 98, והסיריתם אינו 10 לוגים שלימים. וכן אחר שהוריד 10, או קרוב ל10 למעשר ראשון, שוב אינו נותן למעשר שני, אלא 9 בקירוב, שהם הסירית מהמותר. ואומרת המשנה, הוא מייחל, מחלל את המעשר השני על המטבע שיש לו בבית, שהרי החילול נעשה באמירה באלמה, ואין זה דורש ממנו פנאי, ומה שאפשר לתקן עכשיו, עדיף לעשות כן. ושותה מיד את היין, שמיד כשקרה שם לתרומה ולמעשרות, יצא היין מידי איסור טבל, ואף שאת ההפרשה בפועל יפריש אחר כך. דברי רבי מאיר ורבי יהודה, רבי יוסי ורבי שמעון אוסרים לשתות מהיין ללא הפרשה, וטעמם, שאין אומרים ברירה, שמשהו שותה מהיין זה מהחולין שבו, ואילו התרומות והמעשרות נשארים בכלי. וכיוון שנתבהר שדעת רבי יהודה שאין ברירה, מעתה אי אפשר לומר שרבי יהודה סובר שבעל הבית מפקיר בבוקר את מה שילקטו עניים, שהרי בעת ההפקר אין מבורר אילו שיבולים ילקטו. ולכן גם בלי הקושייה בסתירת דברי רבי יוחנן, יש להפוך את דברי הברייתא כדי שלא יסתרו דברי רבי יהודה, ובהפיכת דברי רבי יהודה עם דברי רבי דוסה, שוב אין סתירה בדברי רבי. שואלת הגמרא, אמרי, אמרו בני הישיבה, סוף סוף, עמייקה אפחת לה למתניתה, למה הפכת את הברייתא שהביאה את דברי רבי יהודה ורבי דוסה? משום דקשיא דרבי יהודה דרבי יהודה, משום שהוקשה לך סתירה בדעת רבי יהודה בדין ברירה. הרי אשתנמי, גם עכשיו, קשיא דרבי יוחנן דרבי יוחנן, קיימת סתירה בדברי רבי יוחנן. דאמרת לרבי יוחנן, אמרת לשיטתו של רבי יוחנן, כדי שלא יהיה קשה עליו עם מעשה הצנועים, לא תימא אל תאמר במשנה שהיו הצנועים אומרים כל הנלקט, מזה יהיה מחולל על המעות, משום שאי אפשר לפדות דבר שאינו ברשותו, אלא אם האמור במשנה שהיו הצנועים אומרים, כל המתלקט יהיה מחולל על המעות, דהיינו, שאמרו כן קודם שנלקט, בעוד שהיו הפירות ברשותם. וכיוון שצריך לומר כן לפי רבי יוחנן, אלמה מוכח אם כן, דאית לי, שסובר רבי יוחנן שיש ברירה, שהרי בשעה שהיו הצנועים מחללים, עדיין לא היה מבורר איזה מן הפירות ילקטו, ועל מה יחול החילול, וקשה. והרבי יוחנן לית לברירה, והרי רבי יוחנן אינו סובר שיש ברירה. דאמר רבסי, אמר רבי יוחנן, אמר רבסי בשמו של רבי יוחנן, והדברים מופיעים במסכת ביצה, בדף למד זין עמוד ב' ובמסכת בחורות בדף נון ב' ובמסכת גיטין בדף חפי. האחים שחלקו ביניהם את ירושת אביהם, ללקוחות שקנו זה מזה הם דומים. כגון ראובן ושמעון שירשו מאביהם בית ושדה, כל אחד מהם שווה 50 זוז, ראובן נטל לחלקו את הבית ושמעון את השדה, אין אומרים שבמה שחלקו ביניהם הוברר הדבר למפרע שכל אחד נטל לחלקו את מה שהוריש לו האב. לא אומרים כך, אלא אומרים שאב הוריש לשניהם חלק שווה בשווה, גם בבית וגם בשדה, והם קונים זה מזה את החצי שיש לשני בחלקו. ראובן נוטל את הבית, ותמורת החצי שיש לשימון בבית, משלם לו ראובן את החצי שיש לו בשדה. וכיוון שדינם כלקוחות, לפיכך מחזירים הם זה לזה את חלקו ביובל. כי דין מי שקנה קרקע מחברו, שביובל היא יוצאת ממנו וחוזרת לבעלי הראשונים. ואף חלקיהם חוזרים הם זה לזה, ועליהם לחלוק מחדש, ומחליפים את חלקיהם. נציין שברשי במסכת גיטין בדף חפי משמע שחוזרים וחולקים כפי שחלקו מתחילה בלא שינוי. אם כן, מתוך דברי רבי יוחנן אילו למדנו שלדעתו אין ברירה, כי אם יש ברירה, היינו אומרים שכאשר חילקו את הנכסים ביניהם וברר, שמה שקיבל כל אחד זה מה שירש מאביו, ואינו כלוקח מאחיו דבר. וזה סותר למבואר כאן בדעת רבי יוחנן שיש לשנות כל המתלקט שמשמע מכך שסובר יש ברירה. מכוח הקושייה הזו מבארת הגמרא את דעת רבי יוחנן באופן אחר, אלא לעולם יש לגרוס במשנה שהיו הצנועים אומרים, כל הנלקה תהיה מחולל על המעות. וכן גם אמר רבי דוסה כדעת הצנועים, שלדעתם יכול אדם לפדות ולהפקיר. והוא הדין להקדיש דבר שאינו ברשותו. ורבי יוחנן שאמר שאין אדם מקדיש דבר שאינו ברשותו, אף שהוא פוסק כסתם משנה, מכל מקום לא פסק את צנועים משום דסתמה אחרינה אשכח. הוא מצא סתם משנה אחרת, דתנן, שנינו במשנתנו, אין הגונב אחר הגנב משלם תשלומי כפל, הגונב מאדם חפץ, שגנוב הוא אצלו מאחרים, אינו משלם תשלומי כפל, ויש לברר את טעם הדבר המאי, מדוע הוא פטור מתשלומי כפל, בשלמה מובן הדבר מדוע לגנב הראשון לא משלם, שהרי נאמר וגונב מבית האיש, אם ימצא הגנב ישלם שניים, ומאיתור התיבות מבית האיש דורשים, שחיוב תשלומי כפל הוא רק כשנגנב מהבעלים ולא כשנגנב מבית הגנב, שאז הם נשלמים לגנב הראשון כפל. אלא מה שיש להקשות הוא שלבעלים נשלם, נחייב את הגנב השני לשלם לבעלים תשלומי כפל, שהרי הוא גנב חפץ הנמצא בבעלותם אף שלא גנבו מביתם ממש. והיינו ששניהם ישלמו כפל לבעלים מפני ששניהם גנבו חפץ של הבעלים. שכאילו החזירו גנב ראשון וחזר שני וגנבו. אלא לאף שמה מינה, האם אין ללמוד מזה שהגנב השני אינו משלם כפל לזה לגנב הראשון לפי שהחפץ הגנוב אינו שלו, ולזה לבעלים הוא לא משלם כפל לפי שהחפץ הגנוב אינו ברשותו, והוא הדין שאין להקדיש ולבדות ולהפקיר חפץ שאינו ברשותו, וכדעת משנה זו פסק רבי יוחנן. שואלת הגמרא, ומה היא חזית דאזיל בת הראי סתמה לעבד כי אי סתמה דצנוין? ומה ראה רבי יוחנן? ללכת אחרי סתמה זו שבמשנתנו, ולמה לא יעשה כמו שסתמה המשנה כדברי הצנועים שלדעתם אדם פודה דבר שאינו ברשותו? מיישבת הגמרא, הטעם שעדיף ללכת אחרי הסתמה במשנתנו היא, משום דמסייע להקרא. מסייע לזה הפסוק, בספר ויקרא פרק זך פסוק י' ד', ואיש כי יקדיש את ביתו קודש להשם, יש לדרוש ולומר מה ביתו, מקדיש בית שלו, הבית נמצא ברשותו, אף כל דבר שמקדיש צריך שיהיה ברשותו. חוזרת הגמרא לדון בדברי רבי יוחנן שאמר שצנועים ורבי דוסה אמרו דבר אחד, ומביאה שלושה אמוראים שאמרו שהיה ניתן לומר אחרת. אמר אביי, אילב דאמר רבי יוחנן, אם לא שאמר רבי יוחנן שצנועים ורבי דוסה אמרו דבר אחד, הווה אמינא הייתי אומר שצנועים איתלאו סוברים את דברי רבי דוסה, ואילו רבי דוסה לאיתלאי, אינו סובר את דבריהם דצנועים. ומבאר אביי את דבריו, צנועים איתלאו סוברים את דבריו של רבי דוסה, משום שיש לומר, ומה בגנב? עבדו רבנן תקנת, אם בגנב עלול להיכשל באכילת רווי חוץ לירושלים, סוברים הצנועים שחכמים עשו תקנה, שיהיה אפשר להצילו והעמידו את הפירות ברשות הבעלים לצורך החילול שבסוף היום. עניים שאין כוונתם לגנוב, אלא לוקטים בטעות מה שאינו שלהם צריך עליהם. מימר וכי צריך לומר שחכמים תקנו שיהיו הפירות ברשות הבעלים, לעניין הפקר שבסוף היום, כדי להציל את העניים ממכשול, ובהכרח שהצנועים מודים לרבי דוסה. אבל רבי דוסה לית לדצנועים, אינו סובר את דבריהם של הצנועים, משום שהוא יכול לומר, בעניים הוא דעבדו לאו רבנן תקנת, רק בעניים עשו תקנה, אבל להציל גנב, לא עבדו לרבנן תקנת, לא עשו לו חכמים תקנה, שיהיו הפירות ברשות הבעלים לצורך החילול. אמר רבה אילב, דאמר רבי יוחנן, אם לא שאמר רבי יוחנן שצנועים ורבי דוסה אמרו דבר אחד, הווה אמינא הייתי אומר, מן תנא מיהו התנא שאמר את הדין האמור בצנועין, שאפשר לבדות דבר שאינו ברשותו רבי מאירי. ומבאר רבה, לאו אמר רבי מאיר, האם לא אמר רבי מאיר שמעשר שני ממון גבוה הוא שלא נחשב כדבר השייך לבעליו כגון לקדש בו אישה? ואפילו האחי הוא וכל זאת לעניין פדיעה שעליו להוסיף חומש, בעת שפודה ומחלל את המעשר על המעות, הוא כמי רחמנה ברשותי. העמידה התורה את המעשר ברשותו של הפודה. דכתיב נאמר בספר ויקרא פרק זך פסוק למד א', ואם גאול יגאל איש ממעשרו חמישיתו יוסף עליו. ודרשו מכך שהפודה מעשר שני, שלא, הוא צריך להוסיף חומש על שוויו, ואילו הפודה מעשר שני של אחרים אינו מוסיף חומש, הרי שאף שמעשר שני ממון גבוה, הוא קרי רחמנה, קראתו התורה מעשרו, ומוסיף חומש על שוויו. וכיוון שלעניין פדיון זה נחשב ברשותו, לכן הוא גם יכול לפדותו, אף שנגנב ממנו וכדומה, וכיוצא בכך קרם רבעי נמי, גם הוא נחשב ברשותו, אף שאינו ברשותו, משום דגמר למידים בגזירה שווה קודש קודש ממעשר שני. כתיב אך הנאמר ברבעי, ספר ויקרא פרק י' פסוק כ' ד', ובשנה הרביעית יהיה כל פיריו קודש הילולים להשם, וכתיב גבי מעשר שני. ספר ויקרא פרק זך פסוק למד, בכל מעשר הארץ, מזרע הארץ, מפרי העץ להשם, הוא קודש להשם. למדים זה מזה, מה קודש דכתיב גבי מעשר שני, אף על גב דממון גבוה, ובכל זאת לעניין פדיעה, וכמר רחמנה ברשות, מידתו התורה ברשותו, אף היא קודש נמי, גם קודש זה דכתיב גבי קרם רבעי, אף על גב דלב ממון לדידיו, אף שקרם רבעי אינו ממונו, מכל מקום לעניין החולי, לעניין חילולו ופדיעתו, וכמר רחמנה ברשות, מידתו התורה ברשותו. דאקית ברשות, נמי עליו דידיו, והמצי, מחיל, משום מחי, מצי מחיל, שהרי, כשהוא ברשותו, גם כן אינו שלו, וכל זאת הוא פודה, ועל כן סברו הצנועים שהם יכולים לפדות גם כשאינו ברשותם, כיוון שאם לעניין פדיון נחשיבתו התורה, שזה של הפודה, אף שאינו שלו, כל שכן שזה חשוב כברשותו, אף שאינו ברשותו. אבל לגבי לקט, שבא להפקיר מה שכבר לקטו עניים שלו כדין, ועתה אינו ברשותו, כיוון דממון ידידי, כיוון שהוא ממונו שלו ולא הוצרחנו בו לחידוש שהתורה תעמידו ברשותו אף שאינו ברשותו, על כן כי איתה ברשותי הוא דמצי מפקר לי, כי לאיתה ברשותי לא מצי מפקר לי, כשהוא ברשותו הוא יכול להפקירו, אבל כשאינו ברשותו אינו יכול להפקירו. וכל זה לולי דברי רבי יוחנן, אבל אחר שאמר רבי יוחנן שצנועים ורבי דוס אמרו דבר אחד, שיטתו היא שלדעתם אין צורך שיהיה ברשותו כלל כדי להפקירו לפדות, ולא מפני שהתורה עשאתו כאילו ברשותו, כך מסביר רשי. אמר אבינה, אילב דאמר רבי יוחנן, אם לא שאמר רבי יוחנן שצנועים ורבי דוס אמרו דבר אחד, אבי אמינה הייתי אומר, מן תנא מי הוא התנא שאמר את הדין האמור בצנועים שאפשר לפדות דבר שאינו ברשותו, רבי דוס היי, שאמר כן לגבי לקט, ונוח לי לומר כך, כי איך היא בכדי דלא תיק שסתם משנה זו של צנועים האומרת שאפשר לפדות דבר שאינו ברשותו, לרבי יוחנן שאמר שהלכה כסתם משנה ובכל זאת פסק שאין אדם מקדיש והוא הדין פודה דבר שאינו ברשותו כפי שיקשנו לעיל. שבכך שנעמיד את המשנה של צנועים כרבי דוסה תתיישב הקושייה הזו. ומשום שרבי יוחנן כסתם יחידה לא אמר כמשנה שהיא לפי דעת יחיד אף שנשנתה בסתם ללא שם אומרה, לא אמר שגם בזה הלכה כסתם משנה ולכן לא פסק כדעת צנועים. לפי הגמרא נידון לגבי כתיבת הרשאה ותולה זאת בדינו של רבי יוחנן שאין אדם יכול לפעול דינים על דבר שאינו ברשותו. אמרי נהרדאי לא כתבינן אורקתא מטלטלי. שטר הרשאה, זה הכוונה אורקתא. ולשון שולטנותו, כאמור במסכת בבא בתרא בדף קס"ד, בשנת פלוני אורקן שלטון. אין כותבים שטר הרשאה ייפוי כוח לדון ולערער על מטלטלין, כלומר מי שיש לו מטלטלין בפיקדון אצל אדם אחר, והוא שולח שליח להוציאה מידו, אינו יכול לתת לשליח הרשאה על כך, וכיוון שכך אם נתן הנפקד את המטלטלין לשליח ועבדו בדרך, יכולים הבעלים לחזור ולטובעם מהנפקד, כיוון שלא נסתלק במסירתם לשליח, מאחר שלא הייתה לו הרשאה לקבלם. אמר רבי אשי לעמי מר, מה איתם, מהו הטעם שאין כותבים הרשאה על מטלטלין? אמר לי, טעם הדבר הוא משום דרבי יוחנן, דאמר רבי יוחנן גזל חפץ מחברו ולא נתיישו הבעלים ממנו, שניהם אינם יכולים להקדיש את החפץ הזה, לא הגזלן ולא הנגזל. זה הגזלן לפי שאינו שלו, וזה הנגזל לפי שאינו ברשותו, ואין אדם יכול להקדיש דבר, אלא אם זה שלו וברשותו, וכשם שאין יכול להקדיש, הוא הדין שאין יכול לכתוב שטר הרשאה על דבר שאינו שלו וברשותו. וביאר הרמב"ן, במלחמות השם, שכל שאינו מקדיש ואינו מקנה את הנכסים, אין לו בהם רשות ואינו נחשב בעלים גם לתת הרשאה עליהם, וכל זה מפני שגם אינו יכול להקנותם. אבל שיטת הרשב"א שאף שאינו יכול להקדיש מטלטלין שנגזלו ממנו, מגזירת הכתוב כאמור לעיל בדף סמכתת עמוד ב' מה ביתו ברשותו, אבל יכולו להקנותם במחר או במתנה, ומכל מקום אינו יכול להרשות עליהם. וכתב שגם מלווה בשטר בכלל זה, שאינו יכול להקדישו, אבל יכול להקנותו, ומכל מקום אינו יכול לכתוב עליו הרשאה. מביאה הגמרא לשון אחרת בדברי נערדה, איקא דאמרי יש שאמרו בנוסח זה, אמרי נערדאי, לא כתבינן אורקתא המטלטלין דקפרי, אין כותבים שטר הרשאה על מטלטלין שיש לו אצל אחר, הוא תבעו בבית דין וכפר בהם ואינו רוצה להחזירם לו. מדייקת הגמרא תאמה דקפרי דמחזיקי שקרא, דווקא בגלל שכפר בהם אין כותבים עליהם הרשאה, משום שנראה כאילו העדים חותמים על שטר שקר, שנותנו לשליח דבר שאין לו אצל אותו אדם. אבל לא כפרי, אבל אם לא כפר בהם כתבינן, יכולים לכתוב עליהם שטר הרשאה. ללשון זו שכותבים הרשאה על הכל מלבד באופן שכפר לו, ומשום יחזיק השיקרא לבד, קשה, הרי כיוון שכפר מעתיים המפקיד יכול לא להקדיש ולא להקנות, שהרי בשעה שהנפקד כופר, הרי הוא כגזלן. מבארים התוספות בדיבור המתחיל המטלטלין, שהטעם הוא מפני שאין ההרשאה אלא שליחות כמסקנת הגמרא ולא הקנאה, ועשו תקנה שמועילה כאילו קנה קניין גמור. וכתבו התוספות שלכן גם בהלוואה מועילה הרשאה, אף שאין אדם יכול להקנות הלוואתו לחברו. אבל הרשב"א פירש לשיטתו, שגם מה שאינו ברשותו ניתן להקנות אף שאין יכול להקדיש. שללישנה זו, כיוון שיכול להקנות, יכול גם לכתוב עליו הרשאה. אומרת הגמרא דין נוסף בהלכות הרשאה, ואמרי נערדאי ועוד דין אמרו נערדאי, אורקתא דלא כתיב בי. שטר הרשאה שלא נכתב בו לשון זו, זיל דון וזכי ואפיק לנפשך, לך וידיין עמו. וזכה והוצא ממנו ממון זה לעצמך, לית בי משאשה, אין בו ממש, ואינו מועיל. מבררת הגמרא מה איתה, מה אתה, מבררת הגמרא משום דאמר לי אח, שאומר הנפקד שהמטלטלין אצלו לשליח הבא לתבוע ממנו, עליו בעל דברים דידיאת, אינך בעל דברים שלי, ואיני נושא ונותן עמך, ולא אביהם לך. וכותב הראש שמכל מקום, אם יתנם לו ויאנסו בדרך, ייפטר, ורק שאין קופים את הנפקד לתת לו. כי חוששים אנו שמא יבטל המפקיד את השליחות, וכבר אינו שליח, ורק על ידי שכותב לו הרשאה בנוסח האמור בסוגיה, שוב אינו יכול לבטל את שליחותו, שהרי הוא כמי שנתן לו זאת במתנה. אמר אביי, ואי כתיב בי, ואם כתוב בשטר הרשאה, לך וידיין עמו, ושחה לעצמך למחצה מהסכום, או לשליש ולרביע ממנו, מועיל השטר הזה גם על כל הממון, משום דמיגו דמשתי דינה הפלגה, משתי דינה הקולה. שמתוך שמתדיין הוא עמו על מחצית הסכום, ואינו יכול לומר לו שאינו בעל דברים שלו, שהרי המחצה שלו, ומתוך כך על כורחו, יכול הוא להתדיין עמו על כולו, גם על חלקו של הבעלים. וכתב הפרישה שטעם הדבר, הוא מפני שככל שיוציא יותר, יתרבה חלקו שלו יותר ויותר. מביאה הגמרא מחלוקת מה יהיה עם השליח המורשה נוטל את הממון לעצמו. אמר המאמר, באופן ששטר ההרשאה נכתב כדין, ונכתב בו זיל דון וזכי ואפיק לנפשך, אם תפס השליח ומעכב לעצמו את הממון שהוציא מהנפקד, לא מפקין על מיני, אין מוציא מידו, שהרי כך כתוב בשטר, זכי ואפיק לנפשך. לך וידיין עמו וזכה ועוצה ממנו ממון זה לעצמך. והדעה החולקת רבה שיאמר כיוון דקת ולי, כיוון שכתב לו בשטר, כל דמתעני מן דינה קבילת עליי, קיבלתי עליי כל מה שיפסקו הדיינים לזכות או לחובה, מטעני הכוונה, כל מה שיענו הדיינים על טענותיך, קיבלתי עליי, נמצא ששליח שווי, שעשהו שליח בלבד, ולכך יכול הבעלים להוציא ממנו, שהרי אם הייתה דעתו שהממון יהיה שייך לגמרי לשליח, לשם מה הוסיף דבר זה, שמקבל עליו כל מה שבית דין הפסיקו, הרי את כל זכותו בממון הוא נתן לשליח. והיא כדי אמר, יש שאמר שבכך שכתב לו כל דמתעני, שותפה שוויה, עשה או שותף בלבד. מבררת הגמרא מה בין שתי הלשונות למי נפקמינה, מה ההבדל בין הלשונות אם עשה או שליח הוא שותף? משיבה הגמרא למית פספלגה, לתפוס מחצה, שאם שותף הוא מועילה תפיסתו על מחצית הסכום, אבל אם הוא רק שליח אינו יכול לעכב לעצמו כלל. מביאה הגמרא את פסק ההלכה והלכתה השליח שוויה, ההלכה היא שעשה או שליח ואין תפיסתו מועילה כלל. וחיית מוריי ורבותיי וחיית החי וראי, הגענו למשנה בדף עין עמוד א'. במשנה הקודמת הוזכר הדין שהגונב ותובח או מוכר משלם תשלומי 4 ו-5, וממשיכה המשנה לבאר פרטי הדין והאופנים שמתחייב הגנב בתשלומי 4 ו-5. אומרת המשנה, גנב על פי שניים, שני עדים מעידים עליו שגנב שור עושה וטבח ומחר על פיהם, ואותם עדים מעידים שאחר כך טבח ומחר את הבהמה שגנב, או על פי שניים עדים אחרים, או שעדים אחרים מעידים שאחר כך טבח ומחר את הבהמה ההיא, משלם תשלומי 4 ו-5. אם יתחייב הגנב בחיוב מיטה תוך כדי מעשה התביחה או המחירה, הרי הוא פטור מתשלומי 4 ו-5, מדין קמלה בדירה במיני. כל המתחייב בנפשו אינו משלם חיובי ממון שנתחייב על ידי אותו מעשה, משום שקמלה בדירה במיני, כלומר, נענש בעונש היותר חמור, דהיינו מיטה ולא ממון. ולומדים זאת מהפסוק בספר שמות פרק כ"א פסוק כ"ב, ולא יהיה אסון, אנוש יענש, שדווקא כשלא יהיה אסון, עליו לשלם ממון, אבל אם היה אסון, ולהתחייב מיטה, פטור מתשלומים, כי קמלה בדירה במיני מחייבים אותו בעונש החמור יותר. לכן אומרת המשנה, אם גנב שור עושה ומחר אותו בשבת שאינו מתחייב בזה מיטה, ובפסיקי הריאז ביירת משנתנו שגנב בחול ומחר בשבת, ולכן אינו מתחייב בזה מיטה, או שגנב ומחר אותו כדי שיקריבו לעבודה זרה, שאינו מתחייב מיטה במחירה לעבודה זרה, או שגנב וטבח ביום הכיפורים שאין על כך חיוב מיטת בית דין על הכרת, הרי הוא חייב בתשלומי 4 ו-5, שכן אין כאן חיוב מיטה שיפתור אותו מהם. וכן אם גנף שור עושה משל אביו וטבח ומחר, ונתחייב לאביו 4 ו-5 על התביחה, ואחר כך מת אביו, וירש את אביו עם אחיו, חייב לשלם 4 ו-5 לאחיו שירשו איתו לפי חלקם בירושה. ואין חיוב תשלומי 4 ו-5 אלא באופן זה שיש לאביו בנים אחרים מלבדו, אבל באין לאביו בנים זולתו, אין צריך ליתן כלום, אומר הרשש. וכן כשגנב וטבח ואחר כך הקדיש את הבהמה, בכל האופנים הללו משלם תשלומי 4 ו-5. וכותב הראש שבשני הדינים הללו, בגנב משל אביו ובגנב את טבח ואחר כך הקדיש, אין בהם שום חידוש, אלא שהתנא כתבם, אגב המשנה לקמן בדף ע"ד עמוד ב', ששם התנא מחדש שאם את אביו או הקדיש ואחר כך טבח או מחר, פטור, מכיוון שמשנה זו נקטה את כל האופנים ההפוכים מהמשנה שלאחריה, לפיכך נקטה גם את האופן הזה של מת והקדיש אחר התביחה או מכירה. אומרת המשנה, גנב וטבח שחט שחיטה כשרה, אבל לא בשביל שאדם יאכל את בשרה אלא לצורך רפואה, כגון להתרפות בדמה או לחבוש מכתו בבשרה, או שטבח לצורך אכילת כלבים, משלם 4 ו-5, וכן הגונב ושוחט ונמצאת טריפה שאסורה באכילה, וכן הגונב ושוחט חולין באזרה, ששחט את הבהמה באזרה בעודה חולין ונאסרה בכך באכילה, כי בכל מקום מותר לשחוט בהמת חולין חוץ מן האזרה שאין שוחטים באזרה, לא בהמה ולא חיה ואוף חולין, אלא קודשי מזבח, וחולין שנשחטו באזרה אסור באכילה ובהנאה וקוברים אותו. בכל אלו משלם תשלומי 4 ו-5, רבי שמעון פותר בשני אלו, בשוחט ונמצאת טריפה ובשוחט חולין באזרה, משום שסובר רבי שמעון, שכל שחיטה שאינה מתירה את הבהמה לאכילה לא נחשבת שחיטה, ולכן בנמצאת טריפה ובשוחט חולין באזרה שהבהמה אסורה באכילה, לא נחשב ששחט ואינו מתחייב ב-4 ו-5, אבל בשוחט לרפואה ולכלבים עוד רבי שמעון שחייב. שאף שאין כוונת השוחט לאוכלה, מכל מקום יכול לאוכלה, שהרי השחיטה התירה את הבשר באכילה. והטעם שחילקו את המשנה לכמה בבות ולא כללו את כל האופנים יחד, כותב עליכם הבירים, שבכל חלק של המשנה היא באה להשמיע דין שונה. ברישה המשנה משמיעה להפוק אמיר רבי עקיבא שאמר, דבר ולא חצי דבר. בחלק השני משמיעה המשנה כמה אופנים ששייך שיתחייב בהם ב-4 ו-5, וכמו שמוזכר במשנה ושייך שלא יתחייב ב-4 ו-5, וכמו שמוזכר להלן בדף ע"ד עמוד ב', כגון אם טבח בשבת או לעבודה זרה, או במת אביו או הקדיש ורק אחר כך טבח ומחר. ובחלק השלישי השמיע המשנה, אופנים שונים שנחלקו בהם אם יש עליהם שם שחיטה להתחייב בזה תשלומי 4 ו-5. והמשנה שלנו בדף ע' עמוד א', וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. שנינו במשנה, גנב על פי שניים וטבח ומחר על פיהם, או על פי שניים עדים אחרים, משלם תשלומי 4 ו-5. שואלת הגמרא לאמא מתנית, אם דלא כרבי עקיבא, האם נאמר שמשנתנו שחייבה בתשלומי 4 ו-5 על פי העדים שמעידים על התביחה, אפילו שלא הם מעידים על הגניבה, אינה כרבי עקיבא? דהי רבי עקיבא, האם משנתנו כשיטת רבי עקיבא, אמר, הרי הוא דרש מהכתוב בספר דברים פרק י"ט פסוק ט"ו, על פי שני עדים יקום דבר ולא חצי דבר, כלומר שהעדות צריכה להיות על דבר שלם ולא על חצי דבר. וכאן שהעדים העדים רק על התביחה, אין זו עדות על מעשה שלם, ואי אפשר לחייבו על פיהם, שכן ייתכן שטבח את שורו שלו, וכדי לחייבו צריך גם את העדות שהעידו העדים הקודמים, שהגנב אכן גנב שור זה. ומביאה הגמרא את הברייתא במובאת דרשת רבי עקיבא, דבר ולא חצי דבר. הברייתא שלפנינו עוסקת בדין חזקת ראיה לבעלות על הקרקע, כלומר, כאשר אדם תובע את חברו וטוען לו, מה אינך עושה בשדה הזו שהיא שלי, ועלם הישיב לו ממך כנטייה, הדין הוא שעל הנתבע להביא שטר מחירה להוכיח כדבריו, ואם אין לו שטר זה וטוען שעבד, עליו להחזיר את השדה. אמנם אם הנתבע מביא עדים, שזה כבר 3 שנים שהוא מחזיק בקרקע לדי שאוכל את פירותיה כדין בעלים גמורים, והעדים מעידים שהתובע ידע על החזקתו זו ושותק כל השנים, הרי זו חזקת ראייה שהשדה של הנתבע, ושוב אין טוענים כנגדו אבש תרחה, לפי שאין לך אדם הרואה שאוכלים את פירות שדהו במשך 3 שנים ואינו מוכה על כך, ואם שתק בהכרח שאכן הוא מחרה וכעת בא להוציא את השדה במרמה. דנה הברייתא, במי שאין לו קט אחת של עדים שראו הוא מחזיק ואוכל בשדה במשך 3 שנים, אבל יש לו על כך 3 כיתות עדים, על כל שנה קט אחרת. דתניה, שנינו בברייתא מופיעה במסכת בבא בתרא בדף ט' עמוד ב', אמר רבי יוסי, כשהלך אבא חלפתא אצל רבי יוחנן בן נורי ללמוד תורה, כשאבי אבא חלפתא הלך ללמוד תורה אצל רבי יוחנן בן נורי, ואמרי לה, ויש אומרים שכשהלך רבי יוחנן בן נורי אצל אבא חלפתא, אמר לו, שאל אבא חלפתא את רבי יוחנן בן נורי, וללשון השני רבי יוחנן בן נורי הוא ששאל את אבא חלפתא, הרי שהחזיק אדם בשדה וטוען שהיא שלו, אבל אין לו קט אחת המעידה על אכילת פירות של 3 שנים, אלא אכלה שנה ראשונה בפני 2. שני עדים מעידים שאכל את פירותיה בשנה הראשונה, ושנה שנייה אכל בפני 2. שני עדים אחרים, ושנה שלישית בפני 2. שני עדים נוספים. דהיינו שעל כל שנה יש לו קט עדים לפרדת המעידה שהחזיק בה בשנה ההיא. מהו? מה הדין בזה? האם מצרפים את 3 העדויות שאכל הפירות של 3 השנים להיחשב לחזקת ראייה שהשדה שלו, או שלא מצרפים? אמר לו, הרי זו חזקה. אמר לו, אף אני אומר כן, שבצירוף 3 העדויות יחד תיחשב חזקה, אלא שרבי עקיבא חולק בדבר. ולדעתו, אינה חזקה, שהיה רבי עקיבא אומר, על פי 2 עדים יקום דבר ולא חצי דבר, וכיוון שלחזקה צריך אכילת 3 שנים, צריך שהעדות תהיה על כל 3 השנים. וכאן שכל קט מעידה רק על אכילת שנה אחת, שהיא רק חלק מהחזקה, הרי כל אחת מהן מעידה רק על חצי דבר ופסולי. מיישב הבא את משנתנו גם כשיטת רבי עקיבא, אמר הבא, אפילו תימא רבי עקיבא, אפילו תאמר שמשנתנו שנויה כרבי עקיבא שדרש דבר ולא חצי דבר, בכל אופן ניתן ליישב את האמור בה שמחייבים על פי העדים שהעידו על התביחה, אף על פי שלא הם שהעידו על הגניבה. שהרי מי לא מודה רבי עקיבא, האם לא מודה רבי עקיבא באופן שני עדים אומרים שפלוני קידש אישה זו בניסן, ושני עדים אחרים אומרים על אדם אחר שבעל את האישה הזו באייר, ובאים לחייבה מיטה על שנבעלה לאחר ביותה אשת איש, דאף על גב כדי לחייבה מיטה, עדי הביאה צריך אל עדי קידושין, זקוקים הם לעדות שעידו עדי הקידושין כדי שנעידה שנבעלה בעודה אשת איש. ומסבירים התוספות, זה שצריכים לעדי הקידושין היינו כל זמן שלא הוחזקה באשת איש, אבל לאחר שראו אותם דרים כדרך איש ואישה 30 יום הוחזקה באשת איש, וסוקלים הבא ליעקבה לאשת איש גם בלא ידי הקידושין. מכל מקום, כיוון לידי קידושין לא צריך אלא ידי ביה, שהרי ידי הקידושין מעידים עליה שאשת איש לא אוסרה על כל העולם גם בלא עדותם של אלו, לכן מודה רבי עקיבא שגם העדות על הביה דבר קרינה בי, נחשבת עדות שלמה ונהרגת. והמעריץ חיות מבאר את הדברים, שמכיוון שהעדים שהעידו על הקידושין העידו על דבר שלם, מקבלים בית דין את עדותם, ולאחר שבית דין קיבלו את עדותם ויודעים שאשת איש, נמצא שלאחר מכן כשבאים העדים לחייב על הביה, נחשבת עדותם כדבר שלם. וכמו שבאו להעיד על אישה שהוחזקה שהיא אשת איש, שאפשר לחייב על בעילתה, אפילו אם אין עדים שהיא מקודשת. ואם כן, החנמי הוא הדין במשנתנו, שהעדים העידו על הגניבה ועדים אחרים על התביחה, אף על גב, דעדי תביחה צריך על ידי גניבה, שאם לא העדות שיש על הגניבה, אינם יכולים לחייבו על התביחה, מכל מקום, כיוון דעדי גניבה לא צריך על ידי תביחה, שהרי עדותם על הגניבה מחייבת כפל גם בלי העדות על התביחה, לפיכך דבר שלם קרינה בי. גם העדות על התביחה לחייבו 4 ו-5 נחשבת דבר שלם. מה שאין כן באכל את פירות השדה 3 שנים, כל שנה בפני עדים אחרים, כל קט שמעידה על שנה אחת צריכה לשתי העדויות הנוספות כדי שיתברר שהייתה חזקה. שהרי אין חזקה בפחות 3 שנים, ולכן נחשב שכל קט מעידה על חצי דבר. שואלת הגמרא ורבנן שחולקים על רבי עקיבא וסוברים שגם ב3 כיתות עדים שכל אחת מעידה על אכילת פירות במשך שנה אחת מצטרפת עדותם, היי הדרשה הזו של על פי 2 עדים יקום דבר ולא חצי דבר למעוט אמי, איזה אופן באה הדרשה למעט שלא תועיל עדות על חצי דבר? משיבה הגמרא, דרשה זו באה למעוט אי למעט עדות על בת ישראל שהיא הביאה 2 שערות והרי היא גדולה לעניין עונשין או שקידושי הקידושין. וכגון שעד אחד אומר שראה שיער אחת בגבה, ועד אחד אומר שראה שיער אחת בקריסה, באופן זה, כיוון שרק מכוח צירוף עדות שניהם יחד יודעים שהביאה 2 שערות והיא גדולה, נמצא שכל אחד העיד על חצי דבר ואינה עדות כשרה. דוחה הגמרא ואומרת, היי, באופן הנזכר של כל סערה יש רק עד אחד, אין זה רק חיסרון של עדות על חצי דבר. אלא חצי דבר וחצי עדות הוא, כלומר, מלבד החיסרון שכל עד מעיד על סערה אחת בלבד, יש חיסרון נוסף של חצי עדות. שהרי כדי לעשותה גדולה צריך שיהיו שני עדים על שתי סערות. כל אחד מעיד על שתי סערות, וכאן, גם אם נצרף את שני העדים, אין לנו אלא עדות של עד אחד על סערה אחת, ועוד עדות של עד אחד על סערה אחת. ובפסוק נאמר, על פי שני עדים יקום דבר, ולא על פי עד אחד, ופשוט שאינה עדות. ואין צורך לדרשה מיוחדת של דבר ולא חצי דבר, כדי למעט את האופן הזה. אלא חוזרת בהגמרה ומבארת שרבנן דורשים מדבר למעוטי, למעט אופן ששניים אומרים שראו שיער אחת בגבה, ושניים אומרים שראו שיער אחת בקריסה, באופן זה, כיוון שיש שני עדים על כל שערה, אין זה חצי עדות, אבל זה חצי דבר משום שכל קט מעידה על שערה אחת אחרת, ואין משמעות לעדות של כל קט לחוד, שהרי, הני אמרי קטנאי והני אמרי קטנאי, אילו ואילו בעצם אומרים שהיא עדיין קטנה, שהרי שיער אחד אינו סימן גדלות כלל, שכן גם לקטנה אפשר שיהיה שיער אחד, ורק עבד שתי שערות מוכיחה על גדלות, ילקח עדות פסולאי. אבל בחזקה, אף שכדי להוציא מהבעלים הראשונים צריך חזקה של 3 שנים, אבל מכל מקום אכילה של כל שנה היא מעשה חזקה, אין כך יש משמעות לעדות של כל קט לחוד, אף שכל קט מעידה על אכילת שנה אחת אחרת. ולכן סוברים רבנן שמצרפים את 3 הכיתות. כך מפרש רשי, ואילו התוספות בדיבור המתחיל למעוטי מפרשים שבעדות חזקה עדים העידו כל מה שיכלו לראות באותה שנה, ולכן זה נחשב שהעידו על דבר שלם ולא חצי דבר. אבל בעדות על שערה אחת, שהיו העדים יכולים לראות, אז את שתי השערות והעידו רק על שערה אחת, נחשב שמעידים על חצי דבר. אומרת הגמרא שנינו במשנה, גנב ומחר בשבת משלם תשלומי 4 ו-5 משום שאינו מתחייב מיטה בכך ואינו נפטר מ4 ו-5 מדין, קם לבדרה במיני. מקשה הגמרא והתניה, למדנו בברית הגנב ומחר בשבת פטור מתשלומי 4 ו-5 משום שחייב מיטה וקם לבדרה במיני, מפעילים נגדו רק את העונש החמור יותר. תרצת הגמרא, אמרה מברחמה, כי תניה היא דפטור. הברייתא שפטרה אותו מתשלומי 4 ו-5 מדברת במכירת הבהמה הגנובה תמורת תאנים, באופן שהקונה את הבהמה הגנובה אומר לו לגנב בשבת, הקוץ לך תאנה מתאנתי, קצוץ לך תאנים מעץ התאנים שברשותי בעבור תשלום דמי הבהמה, ותקנה לך גנבותך, ובזה תקנה לך הגניבה בקניין כסף בדמי התאנים. ותוספות מפרשים, בדיבור המתחיל באומר, שהבהמה נמצאת בחצרו של הקונה, וקנה אותה בקניין חצר. באופן זה נמצא שבשעה שהגנב קצץ את התאנים, חלה המחירה, וכיוון שבשעה זו נתחייב מיטה על קציצת התאנים בשבת, לכך נפטר מתשלומי 4 ו-5 מדין קם לבדרה במיני, שמפעילים נגדו רק את עונש המיטה החמור יותר, והמשנה שחייבה ב4 ו-5 דיברה במחירה בשבת, באופן המצוי שאינו מתחייב מיטה. מקשה הגמרא על תהירוצו של רמי בר חמה, אמרי יקשו בני הישיבה וקיימה דחיתב עלי כמן בדינה, הרי אם הקונה בעל התאנה יתבע את המוכר, הגנב בבית דין, שייתן לו את הבהמה שכנעה בדמי התאנים של הקט, או שיחזיר לו את התאנים, לא אמרין עלי זיל שלים, לא היינו מחייבים את המוכר לשלם, משום זה מחייב בנפשו, שנתחייב מיטה על קציצת התאנים בשבת, וכל המתחייב בנפשו על ידי פעולה מסוימת, הרי הוא נפטר מכל החיובים החלים עליו באותה פעולה, וכיוון שכשקצץ את התאנים לא נתחייב ליתן את הבהמה בעבורה, משום שנתחייב מיטה בקציצתם, אם כן, המחירה נמי לב מחירה היא, גם המחירה הזו אינה מחירה, ואילו מלשון הברית הגנב הוא מחר בשבת, משמע שהמחירה חלה, ובחידושי רבי שמעון שקופ בייר, שגדר קניין כסף הוא דווקא בזמן שהכסף משעבד תמורתו, והקניין הוא תמורת שיעבוד הכסף, אבל באופן שאין הכסף מחייב, כגון כאן שפטור מלשלם את התאנים שהאכל, אין קניין כסף. ורשי מפרש עוד פירוש בשאלת הגמרא, מדוע משמע בברייתא שהיה מתחייב ב4 ו-5 לולי שחייב מיטה וקם לבדרה במיני? הרי לא הייתה כלל מחירה, וגם בלא קם לבדרה במיני לא היה מתחייב ב4 ו-5. מכוח הקושייה הזו רב פאפה מתרץ סירוץ אחר ליישב את הסתירה בין הברייתא למשנה, אלא אמר רב פאפה, מה ששנינו בברייתא שגנב ומחר בשבת פטור מ4 ו-5, מדובר באומר לו הלוקח לגנב בשבת, זרוק גניבותך לחצרי ותקנה לגניבותך. זרוק את הבהמה לחצרי ואקנה אותה בקניין חצר, ואני אתן לך בעדה מעות. וזרק הגנב את הבהמה לחצר הלוקח וקנה הלוקח, ונמצא שכשקנה הלוקח, נתחייב המוכר מיטה על הוצאה מרשות לרשות בשבת, ונפטר מתשלומי 4 ו-5, כי הוא חייב מיטה, וקם לבדרה במיני, ומפעילים נגדו רק את העונש החמור. דנה הגמרא בשיטת מי אמר רב פאפה את תירוצו. במסכת שבת בדף צדיו עמוד א', רבי עקיבא ורבנן חולקים בדין הזורק חפץ בשבת מרשות היחיד לרשות היחיד, דרך רשות הרבים, רבי עקיבא מחייב משום שסובר, שכשהחפת נקלט באוויר הרשות, הרי זה כמו שהונח ברשות עצמה, ולכן כשעבר ברשות הרבים נחשב שהייתה שם הנחה, והרי הוא כמוציא מרשות היחיד לרשות הרבים, ורבנן פותרים משום שהם סוברים, שכשהוא נקלט באוויר רשות, אינו נחשב כמי שהונח שם, ולכן לא הייתה כאן הנחה ברשות הרבים. מבררת הגמרא כמן, כשיטת מי תירץ רב פאפה שבזריקת הגניבה לחצר של הקונה מתחייב הגנב מיטה מיד כשנכנסה בהמה לחצר וחלה המחירה ונפטר מתשלומים. אומרת הגמרא כרבי עקיבא, דאמר שם במסכת שבת בדף צדיבב, קלוטה כמי שהונחה דמיה, חפץ שנקלט באוויר הרשות, הרי הוא כמו שהונח בקרקע של הרשות, ולכן חיוב המיטה הוא מיד כשנכנסה בהמה לאוויר הרשות, ואז גם נקנית בהמה לקונה, ולכן נפטר מתשלומים. דהי, שהרי אם רב פאפה סובר כשיטת רבנן, אין תירוצו עולה יפה, שהרי לשיטת רבנן כיוון דמטיה שבה הגניבה להביא חצר ביתו של הלוקח, קנה הלוקח, אבל לעניין שבת לא מחייב הגנב, הדמטיה שבה הגניבה לערה, לקרקע החצר, שכן לדעת רבנן לגבי חיובי שבת, כשהבהמה קלוטה באוויר הרשות, עדיין אינה נחשבת כמי שהונחת שתנוח בקרקע של החצר. ולדבריהם אין לפתור את הגנב מתשלומי 4 ו-5, משום שכשחלה המחירה, התחייב ב-4 ו-5, ובשעה זו עדיין לא נתחייב מיתה. לוחה הגמרא את דבריה אילו ואומרת שאפשר להעמיד את תירוץ רב פאפה אפילו כשיטת רבנן. והיינו באופן שאומר הקונה לגנב לא תקנה לך גנבותך עד שתנוח בקרקע החצר, שאז חיוב שבת וחיוב המחירה חלים באותו זמן כשנחה בהמה בקרקע החצר. רבא אמר, רבא חוזר ליישב את תירוצו של רמי בר חמא. לעולם יש לתרץ את הסתירה בין הברייתא למשנה כדברי רמי בר חמא לאל, שהברייתא שפטרה את המוכר בשבת מדברת כשאמר הקונה לקוט תאנה מעת תאנתי ותיקנה לי הבהמה, ואת קושיית הגמרא שאין זו מחירה, שכן בית דין לא מחייבים את הגנב לתת את הבהמה לקונה ולהחזיר את התאנים, יש לתרץ שהרי תלה ניתן לאישה באתנן בשכר בעילת איסור אסרה תורה להביאו למקדש לקורבן, ואפילו בעל אמו שנתחייב מיתה בזה אם נתן לתלה באתנן, הרי זה נאסר לקורבן. והיא תבע לי כמן בדין עמי אמרין עלי קום אב לאתנן, ואף שאם תתבע אותו אמו בדין שיביא לה את האתנן שיתנה עמה, אין מחייבים אותו, משום שכשבא עליה נתחייב מיתה ונפטר מכל חיובי ממון שבאותו זמן, מכל מקום כשנותן לה אתנן, הרי זה נאסר לקורבן. אלא מוכח מכך, אף על גב דחי תבעה לבדינה, לא אמרין עלי זיל אב לה. אף שאם היא תתבע את בנה בדין לתת לה את האתנן שיתנה עמה, לא יאמרו לו הדיינים, לך תן לה, מכל מקום, כיוון דחייה יבלה אב האתנן, כיוון שמקיים את תנאו ונותן לה האתנן, הרי זה נאסר. אך הנעמי, כמו כן בסוגייתנו, כשקצת תהנים בשבת מורת ממכרו, אף על גב דה לעניין תשלומין, היא תבע בדין הקמן לא אמרין עלי זיל שלים, אף שלא יחייבו בית דין לשלם המחר או התהנים, כיוון שנתחייב מיתה ונפטר מן התשלומים, אפילו אחי, כיוון דקמקני לי, באחי אבי המחירה, כיוון שהגנב מקנה לה לוקח את הגניבה תמורת התאנים שקצץ, הרי זה נחשב מחירה להתחייב עליה בתשלומי 4 ו-5, ונפטר רק מפני שקם לבדי רבא מיני, בחיוב המיטה שהתחייב בקציצת תאנים בשבת. מוריי ורבותיי, חי וריאן, חותמי בסייעת הדשמי הענקית לתלמוד תורתנו, בדפינו היומי דף עין, הדף ה-70 במסכת בבקמה, עם הצגת 6 שאלות לשינון סיכום בחזרה, אודות אשר למדנו. שאלה ראשונה, אם כותבים הרשאה לשליח לדון עם אדם אחר על מטלטלין שלו שבידו. שאלה שנייה, לרבי עקיבא, האם עדות על תביחה בלבד נחשבת חצי דבר ומדוע? שאלה שלישית, מה דרשו חכמים מדבר ולא חצי דבר? שאלה רביעית, כשמחר הגנב בשבת, האם משלם 4 ו-5? שאלה חמישית, באיזו אופן, אף לחכמים, שקלוטה לאו כמי שהונחה, נקנית הגניבה לקונה, רק בשעה שמתחייב הגנב שזרקה לרשותו משום איסור הוצאה? השאלה האחרונה על דף עין, מדוע נאסר האתנן בבעל אמו, והרי אם יתבען על הדין, אין מחייבים אותו לתת לה? תשובה בתוספות. אלה, מוריי ורבותיי, השאלות שלנו לשינון סיכום וחזרה עוד אשר למדנו בסייעת הדשמי הענקית היום הזה, בדפינו היומי דף עין, הדף ה-70 במסכת בבא קמא. ואנחנו חותמים כהרגלנו הטוב בסייעת הדשמי הגדולה את שיעור דפינו היומי, מפעל המשנה היומית קביעותה, 2 משניות בכל יום. ויבוא וללימוד ודרך ארץ ולמקרא ולמשנה וללימוד ודרך ארץ ולעשות רצון אבי שבשמיים ולעשות רצון אבי שבשמיים
שמיים.
אוחזים עלו במסכת כתובות פרק ד' משנה ב'. המשנה מלמדת את דיני זכות האב בכתובת ביתו הקטנה או הנערה. אומרת המשנה, מארס את ביתו וגרשה הארוס בטרם נשאה, ושוב הרסה האב לאדם אחר ונתערמלה, נתעלמנה ממנו בטרם נשאה, ועדיין היא קטנה או נערה כתובתה שלו. תשלומי הכתובות משני הרוסים שייכים לאביה, אבל אם היא סייעה אביה וגרשה הבעל, ושוב הסייעה לאחר ונתערמלה ממנו, נתעלמנה ממנו כתובתה שלה, תשלומי הכתובות משני הבעלים שייכים לבת עצמה. אפילו עודה נערה, כי משניסית יצא מרשות אביה ונמצא שבשעת גביית הכתובות לא היה לאביה זכות בהן. רבי יהודה אומר, גם כשסייעה אביה הכתובה הראשונה שנתחייב בבעלה הראשון שנשאה, הרי היא שלב, כיוון שנכתבה קודם נשואי הראשונים, כשטרם יצא מרשות אביה. אמרו לו חכמים שהיא סייעה, שוב אין להביא הרשות בכלל, ומכיוון שהיא גובה את כתובתה לאחר נשואיה, אף כתובתה הראשונה שלה היא. מסכת כתובות פרק ד' משנה ג', משנה זו עוסקת בהלכות הכתובות בפרשת מוציא שם רע. המשנה מבארת את דינה של גיורת בהלכות הללו. אומרת המשנה, גיורת שנתגיירה ביתה אימה, וזינתה הבת ביותה נערה בתולה מאורסה, הרי זו הבת נידונת בחנק כדין סתם אשתי שזינתה, ולא בסקילה כדין נערה בתולה מאורסת שזינתה, כי לא נאמרה מיתת סקילה בנערה בתולה מאורסה, אלא כשהיא מזרע ישראל. גם אין לה משאר הדינים שנאמרו בנערה בתולה מאורסת, לא המצווה להמיתה דווקא על פתח בית האב, ולא דין מאה סלע כנס מאה סלעים שמשלם הבעל אם טען שזינתה ונמצא שקרן. כי גם שני דינים אלו אינם אמורים, אלא בנערה מזרע ישראל ולא בגיורת. אבל אם הנערה המאורסה שזינתה הייתה הורתה שלא בקדושה ולידתה בקדושה שנתעברה באימה, ביותה גויה, אבל ילדה אותה ביותה ישראלית שנתגיירה בינתיים, הרי דין בת זו בסקילה כנערה בת ישראל, אבל אין לה משאר דינים שנאמרו בנערה בת ישראל, לא דין פתח בית האב, שאין סקילתה על פתח בית אביה, ולא דין מאה סלע, שאם נמצא בעלה שקרן, אינו חייב בכנס של מאה סלע כמוציא שם רע. ואם הייתה נערה מאורסה שזינתה הורתה ולידתה בקדושה, שאף נתעברה באימה אחר שנתגיירה, הרי כבת ישראל לכל דבר שמתייתה בסקילה, ויש לה דין פתח בית האב, ואם נמצא בעל שקרן חייבו בכנס מאה סלע של מוציא שם רע. מבארת המשנה פרט בדין בנערה המאורסה הישראלית. אם יש לה אב ואין לה פתח בית האב, כגון נערה שאביה חי אבל אין לו בית, או אם יש לה פתח בית האב ואין לה אב, כגון שאביה מת והניח בית ליורשיו, במקרים האלה, אף על פי שאי אפשר לקיים בנערה סקילה על פתח בית אביה, מכל מקום הרי זו בסקילה, כי לא נאמר בתורה דין פתח בית אביה אלא למצווה, שאם אפשר חייבים לסוקלה שם. אבל אין זה תנאי מעכב בעצם חיוב סקילתה. תראי המשנה היומית שלנו, וכאן אנו חותמים בסייעת הדשמי הנקית את שיעור דפינו היומי להיום, יום חמישי א' בשבט, ראש חודש שבט, הבא עלינו לטובת תשפ"ד. סיימנו ללמוד בסייעת הדשמי הנקית את דפינו היומי הלאו דף עין, הדף השבעים, במסכת בבא קמא, השתבח שמו הגדול עד. אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם ובישועתו בבריאות גופה ובנאור המעליה וכל מיני דמיטב. מחר יום שישי, בית בשבט, ערב שבת קודש, פרשת וערה תשפ"ד דלת, ונלמד כהרגלנו הטוב בסייעת הדשמיה בערבי שבתות וימים טובים, שני דפים, את דפים עין א' עין ב' במסכת בבא קמא, השתבח שמו הגדול לעד ולעולמי עולמים. לי קוראים בנימין מילצקי, ואני רוצה לאחל לכולנו חודש טוב ומבורך, שנתבשר בשורות טובות, ישועות ונחמות, מלא 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 ניסים ונפלאות, מלא בשורות טובות, מלא רפואות, מלא ישועות, מלא נחמות, שפע ברכה והצלחה, אורת תורה ושמחה וכל מילי דמיתא, מנותן התורה, ממקור הברכה, חלכם לא ראית אחי וריאי, הכל טוב ולהתראות, חודש טוב ומבורך.
האזנתם לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.